שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו רוצים היום ללמוד מהרב לייטמן איך אפשר לקחת את החיים שלנו קדימה אל מקום טוב יותר. ואנחנו מנסים להבין מה באמת עומד בלב הדברים, ומגלים שבלב החיים שלנו, איפה שלא ניקח, איזה תחום שלא נבחר מתוך החיים שלנו, נמצאים מערכות יחסים בינינו לבין האנשים שנמצאים סביבנו. ואת זה אנחנו מנסים ללמוד איך לשפר, ואז לקבל תוצאות טובות באמת בכל התחומים שבהם אנחנו נמצאים, גם בבית, גם בעבודה, בכל תחום ובכל רמה. בכל פעם הדיון שלנו לוקח אותנו למערכת יחסים אחרת, והיום אנחנו רוצים להיות כאן עם הרב לייטמן בשיחה שהיא תהיה מופנית להורים, לציבור ההורים, מתוך מקום שרוצה ללמוד איך להיות הורים טובים יותר, איך נוכל לעזור לילדים שלנו להיות אנשים מצליחים יותר, ולהוות כולנו את ההוויה הזאת של החיים, של ההתקשרות בינינו לבין הזולת בצורה המיטבית, בצורה הטובה ביותר שאפשר. תהיו איתנו, יהיה הרבה מה לקחת לכל התחומים בכלל. ניצה, בואי בבקשה תכניסי אותנו לתוך המיקוד שלנו.
אז בקורס הורים שלנו היום אנחנו נרצה לדבר על ההתפתחות החברתית ועל היחסים החברתיים שהילדים שלנו מתחילים לפתח בשלב צעיר בחייהם. אנחנו רואים שבשלבים המאוד מוקדמים הילדים הם רואים במשפחה ובבית כסביבה שממנה הם סופגים ויונקים את הכל. ובאיזשהו שלב אנחנו מתחילים לשים לב איך המיקוד והעניין שלהם מתחיל להיות כלפי קבוצה של חברים, חברה, שהם בני אותו גיל, קבוצת השווים זה נקרא, ויש להם את הרצון שמתחיל להתעורר בהם, איזשהו צורך שמתחיל להתעורר בהם, להרגיש שייך, להשתייך ולדעת להיות איך אני משתלב. ואת הוא מתחיל הילד להרגיש שהוא רוצה להשתלב בתוך הקבוצה, בתוך החברה, ואיך החברה והחברים והסביבה הזו של הילדים הופכת להיות הדבר המשמעותי ביותר עבורו, הרבה יותר מהמשפחה ויותר מכל דבר אחר. והיום אנחנו נרצה לדבר על כמה היבטים מאוד משמעותיים בעניין הזה, כי אני יכולה להגיד שכאימא, כהורה, הדבר החשוב ביותר זה שהילדים שלנו יהיו ילדים שהם מסוגלים להתחבר ולהתקשר ולהיות יצורים חברתיים, כי זה משפיע על מידת השמחה והאושר שלהם בחיים. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים, גם בשיחות שהיו לי עם הורים אחרים, הרבה פעמים אומרים לי, פחות חשוב לי הציונים, העיקר שהוא יהיה חברותי ושתמיד יהיה מוקף בחברים, ועל זה אנחנו רוצים לשוחח היום. אז אולי שאלה ראשונה, קודם כל מין ככה מבט על, מה זה הצורך הזה להשתייך ולהרגיש שייך למשהו גדול יותר, לחברה גדולה יותר שמתחילה להיווצר בילד?
כי אנחנו, בניגוד לחיות, יצורים חברתיים, שלא מספיק לנו משפחה, או משפחה הגדולה של להקה, נגיד, או משהו, אפילו שיש להקה אצל חיות, אבל בכל זאת זה, ויש שם גם כן יחסים די מורכבים. בכל זאת, החברה שלנו היא הרבה יותר מורכבת, והרבה יותר מסובכת, הייתי אומר, והצלחת האדם היא תלויה רק בחברה, בכמה שהיא מקבלת אותו, בכמה שהוא מסוגל להיות אותה בהדדיות, בקומוניקציה נכונה, ולכן כל הצלחה שלו, איך שהוא מסתדר ב ב- 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 בחיי משפחה, בחיים, במקצוע, בעבודה, בתמיכה, זה הכל תלוי בחברה. ולכן, בחברה, הרי אנחנו לא יודעים מה, באיזה חברה זה הזדמנו להיות, וכמה פעמים משך החיים אנחנו משנים מקומות ועבודה ומגורים, ובכלל כל החברה, עם מה אנחנו מתחתנים, עם מי ועם איזה חברה מצד השני אנחנו כך מקבלים אותה ככה בנידוניה, וקורה שבקצור, החשוב ביותר לאדם, כדי להיות בטוח שהוא לא ילך לאיבוד, זה היכולת שלו להתקשר לכל חברה שהיא, שהוא מבין את האנשים, שהוא מרגיש את האנשים, יודע להיכנס בקשר הדדי איתם, זה יכול להיות חברה גרועה ביותר, אבל אם הוא יודע איך להתקשר אליהם, כבר הוא נכנס למקום שזה בטוח, שזה תומך, ועוד ועוד. לכן זה יכול להיות שעם כל הנטיות שלו, אז זה יכול להיות חברה שזה חברת הילדים, או חברת הגדולים, או חברת נשים, או גברים, או במקצוע, או יש הרבה מאוד חברות לכל מיני אופנים וסוגים. וזה תלוי גם כן בחינוך. אני ראיתי לפי שתי נכדים שלי. נכד אחד, הוא גדל בבית, די בצורה כזאת מבודדת, רחוקה מההתקשרות עם האנשים הזרים וילדים, ועד היום הוא מורגש את זה עליו. וילד שני, הייתה לו מטפלת, שהיא הייתה כזאת שאותה מכירה כל הסביבה. והיא מכירה את כולם לפי השם, והוא גדל לפי זה, אפילו בגיל שנה, ושעוד לא ידע ממש לא ללכת ולא לדבר. הוא גדל בצורה אחרת לגמרי, ואני בטוח שזה לא לפי התכונות שלהם, גם תכונות יכול להיות, אבל בעיקר זה שהם ראו דוגמה. נו. שהשני ראה דוגמה שהוא ככה, בשבילו זה לא חשוב, הוא יכול להחליף כל יום גן ילדים חדש, הוא יכול להיכנס ולהיות בכל חברה, ולא שהוא שם מתחיל לשלוט, לא, אלא נוח מרגיש את עצמו, עם כל דבר. כאילו שאלפי אנשים שנמצאים סביבו, לא מפחית, וזה אותו, ופשוט הוא מוכן לקבל ולקבל בני אדם, הוא מכיר אלפי שמות, וזאת אומרת, זה תלוי, אני ראיתי את זה ממש בצורה מאוד בולטת, שהחינוך בגיל הרך הזה, דוגמה, זה מאוד חשוב, שהוא יצא עם אותה המטפלת לגן עירוני, ונפגשים ומדברים עם עם מאות נשים, עם הילדים, וככה כאילו, זה נתן לו יחס לגמרי, איזה טבעי לחברה גדולה, לעוד אנשים. עד היום הוא זוכר אותם בשמות, שהוא כבר לא עם אותה המטפלת, הוא זוכר אותם בשמות, הוא יכול להגיע אליהם ולדבר איתם, וממש, מה שאם כן השני, ככה, זה חינוך אנגלי. זה כמו בתוך תירה, חי בצורה כזאת שאפילו מפחד ממגע עם בני אדם. כמה שפחות. יותר במשפחה, יותר סגור. אז ראיתי מזה באמת שמה שהאדם מקבל בגיל הרך ביותר, שנה, שנתיים, זה החשוב. והרגיל, נעשה טוב טבע שני. ולכן כאן אנחנו רואים, יכול להיות שמילים, גם כן מלכתחילה, יש מלכתחילה גישה הזאת, היחס הזה הוא נמצא, אבל בכל זאת, לעדן אותו באיזושהי צורה, למתיק אותו, היינו יכולים על ידי החינוך או לכיוון זה או לכיוון זה.
אוקיי, זאת אומרת, השלב הראשון, כמו שאני מבינה, השלב הראשון זה לתת לילד דוגמה ממש מהשלבים הכי הכי מוקדמים.
כן.
זאת אומרת שאני כהורה, אתה ממליץ לי מה, אתה ממליץ לי לעשות מה, לצאת יותר החוצה.
תראי, לפי הטבע שהיה לנו פעם, שהיינו גודלים לפני, נגיד, 50,000 שנה, אז היינו גודלים בחמולה גדולה, שכל הילדים היו יחד, שם מסתובבים בחול בבוץ, בזבל, וכל ההורים, כל הגדולים היו סביבם, וכל היה ככה בית אחד, וככה, בטח שהוא ידע איזה הורה, ולפי הריח הוא היה מוצא את אמא שלו. לא חשוב, אבל היה לו, לא היה הבדל בין המקום שלו שם, שם בפינה הטבעית, שזה רק שלו, ובין המקום הגדול, איפה שכולם מסתובבים. ואני חושב שזה דבר הטוב ביותר. ואנחנו מגלים עכשיו, שאם אנחנו כל כך תלויים זה בזה, והעולם הופך להיות בנטייה שלנו מבפנים, אנחנו מותחים קווי תקשורת זה מזה לכל העולם וכן הלאה, זאת אומרת, בכל זאת אנחנו רוצים משום מה בהתפתחות שלנו קשר עם כולם. אז בהתאם לזה אנחנו צריכים לתת לילד קישה לזה, שלא יישאר איזשהו ככה בודד, יושב שם בפינה, סגור מכולם, שזה בעצם האופי שלי. אבל שאני צופה כך מהפינה שלי על כולם, אני רואה שהעולם נמשך לקומוניקציה כללית, טוטלית, ממש בין כולם. אז צריכים אנחנו לתת לילדים כזאת אפשרות.
זאת אומרת, התפקיד של ההורה, או התפקיד נגיד שלי כאימא, זה לאפשר לילד שלי להיות יותר מגיל צעיר מאוד, לצאת החוץ על הגנים.
נגיד אם אני הייתי מתפתח, לפי האופי שלי, הייתי מאוד בודד, מאוד רחוק מכולם. הייתי קובע את הבית שלי באיזשהו מקום נידח, ושם הייתי חי עם, עם כמה אנשים ככה שעוזרים לי ולא יותר. וספרים ומדע, אולי משהו, כלום. אלה, בכל זאת, ההכרחיות שמעין ברירה, היא מוציאה אותי מהמקום, ואז אני נוסע לכנסים ומסדר את השיעורים, ונמצא, אבל בכל זאת יש לי, כמו שאתם רואים, בכל זאת חדר שלי, ושם, לשם אני בורח. לחשוב, להרגיש את עצמי, אני יכול רק אם אני לבד. אז אני לא אומר שזה דבר נכון וטוב ולא, אבל חוץ מהאופי של אדם יש גם כן הרגל, חינוך, ואנחנו צריכים בכל זאת לתת לילד, כשהוא בידיים שלנו, לתת לו אפשרות להיות חלק מהחברה הגדולה, ושידע איך להתקשר אליה בצורה נוחה וטובה. זה הכי בטוח, זה הכי מבטיח לו התקשרות והתפתחות בכל מקצוע, בכל דבר, בפרט שכמו שאנחנו יודעים, העולם הולך לקראת החיבור הכללי הטוטל. מה שיהיה בדרך, שעד כמה שאנחנו עוד נסבול, בגלל שלא מוצאים את הקשר הנכון בינינו. אבל בכל זאת, בסופו של דבר, נצטרך להתקשר בצורה הנכונה. זאת אומרת, כמה שיותר קרובה ממש בלבבות זה לזה. ולזה צריכים לחנך. אדם שיודע את השיטה הזאת, איך להתחבר עם אחרים, הוא באמת מצליח בכל דבר בחיים. אנשים כאלו, אנחנו צריכים אותם. אנחנו רואים שאפילו בעולם שעכשיו נגמר, בעולם הקפיטליסטי, בעיקר מה שהתפתח, זה מנג'ר, זה מחירות, זה כל מיני כאלה דברים שמדברים על הקשר בין בני אדם. והמקצועות האלו של ההתקשרות, אנחנו נצטרך בעתיד עוד ועוד יותר. זאת אומרת, כל אותם האנשים שיצאו משוק העבודה ויהיו פנויים מהעבודה, עקב ההתפתחות הטכנולוגית וכן הלאה, הם ייכנסו ללימוד ולעבודה לעשות קשר בין בני האדם, קשר הנכון.
אתה רק מחזק את מה שדיברנו על זה, שהכישורים החברתיים היום זה אולי אפילו הדבר המשמעותי והחשוב ביותר שצריך להקנות לילד, כי זה בזה תלויה ההצלחה שלו בעולם שלנו.
ודאי, יותר ממקצוע, יותר מכל דבר. אם יש לו גישה נכונה לאנשים, אלפי מקצועות, הוא יכול להלביש על הגישה הזאת ולהצליח.
בוא נתקדם לשלב הבא של הילד, הוא כבר בתוך חברה. בשלב מסוים, כמו שאמרתי, הזכרתי קודם, זה שהילד הוא הופך להיות, החברה הופכת להיות המרכז שלו, זה הדבר החשוב ביותר, המשמעותי ביותר. אנחנו רואים את זה בעיקר אצל ילדים שהם בשלבי התבגרות, בגיל ההתבגרות. החברה זה הדבר החשוב ביותר, מה שהם אומרים שם ומה ש... כן. מה שחשוב שם זה הדבר הכי... עכשיו, איך אנחנו כהורים יכולים, אם בכלל יכולים, להשפיע על היכולת של הילד לבחור את החברים הנכונים, לדעת להיות מושפע מהדברים הנכונים, כי אנחנו מבינים כהורים שהסביבה הזאת הופכת להיות הדבר המשפיע ביותר לילד שלנו.
לא יכולים. התשובה היא פשוטה. אנחנו לא יכולים. אם הוא יהיה בסביבה, ואנחנו לא נסכים עם הסביבה הזאת, אנחנו שוברים לו את כל הקשר לחיים. כי הוא יצטרך להתבודד מהסביבה, מצד שני זה מאוד מושך אותו, וזה נותן לו כל החיות, וכל החיים, וכל הערכים, והכל. ואז אנחנו שוברים אותו. אנחנו לא יודעים, אנחנו שוברים קשר שלו לחיים. כי חברה זה החיים. ולכן אנחנו לא מסוגלים, אסור לנו כך לעשות. זאת אומרת, אם הוא נמצא בחברה, אנחנו רק צריכים לבדוק לאיזה חברה הוא נכנס. אחרי שהוא נכנס, אסור לנו לעשות ביקורת. הביקורת היא לא עוזרת, היא רק הורסת אותו. אנחנו על ידי הביקורת שלנו על הסביבה שלו, על האווירה שלו, על החברה שלו, לא נוכל לבודד אותו, אנחנו נוכל רק לקלקל את היחס שלו לסביבה, סביבה תפסיק לקבל אותו, תדחה אותו, הוא יסתגר ממנה, ואז אנחנו ממש כאילו שוברים לו את הקשר לחיים. אז אך ורק אפשר לבדוק לפני שהוא נכנס לסביבה. נכנס, נקלט שם, זה מה שהוא יהיה. אנחנו לא רוצים, אנחנו חייבים להחליף מקום. אנחנו חייבים להחליף סביבה, שהוא לא יהיה קרוב לסביבה ההיא שלא רוצים, לעבור למקום איפה שאנחנו מעדיפים שתהיה סביבה אחרת, ממש עוקבת אותו. אבל אחרי שהוא נכנס לסביבה, אסור לנו שום דבר להגיד. אנחנו יכולים בכללות עם היתר ההורים, להשפיע אולי על סביבת הילדים בצורה ככה עקיפה, אבל לא על הילד שלנו בצורה ישירה. זה אסור. ההפך, אנחנו צריכים רק לעורר אותו, ללמד אותו אולי איך לבנות קשרים יותר אדוקים עם הסביבה.
עכשיו, נגיד שהסביבה שבחר, נניח בית הספר או הגן או בית ספר, נגיד, כי זה מתבגרים בית ספר, הוא בית ספר בסך הכל בסדר, סביבה טובה. אבל אני שמה לב שלילד שלי יש איזושהי נטייה להתחבר דווקא עם ילדים שהם פחות, לדעתי, כן, כהורה, לדעתי הם פחות, הם ילדים ככה פחות טובים ממה שאנחנו קוראים.
זה כבר בעיה בתוך בית ספר שיש כמה סביבות, כמה קבוצות, כמה צורות השפעה על הילד, ואז אני יכול אולי באיזושהי צורה לעשות את זה על ידי החוגים של ספורט, של משהו, של תרבות, מה שיש להם חוץ מלימודים. אני יכול אולי לעשות את זה על ידי זה שאני עם ההורים מכניס אותם לאיזה טיולים, לאיזשהו עבודות אחרי השיעורים או מה. אבל בסופו של דבר אולי אני אוכל גם כן בלדבר עמו איכשהו לכוון אותו אחרת. אבל העיקר זה על ידי משיכה אחרת ממה שיש באותם כמה חברים שלא נראה לי שזה טוב שהוא מתחבר אליי.
כלומר, לנסות למשוך את תשומת ליבו למקום אחר.
כן.
זאת אומרת, לא להגיד לו זה לא בסדר, למה אתה הולך עם החבר הזה?
כן.
כי זה לא ממש יעזור, אלא ליצור לו משהו שימשוך אותו.
נכון.
בצורה כזאת שהוא ירפה מזה ולאט לאט יימשך לכיוון הנכון.
למה לדוגמה? למה למשוך אותו?
או על ידי הספורט, על ידי חוגים, או על ידי ש מתחברים לפי איזה הובי, צילום, מחשב, אופניים, איזשהו משחקים מיוחדים, איסוף כל מיני דברים מיוחדים אולי, וכן הלאה. זאת אומרת, לתת להם עיסוק, לתת לו עיסוק במשהו מסוים, עם החברה מסוימת, עם כמה חברים, שאיתם בטוח אני שזה הסביבה טובה לו.
עכשיו, בכל מקום שיש יותר מבן אדם מהד, שיש כמה אנשים,
כן.
חברה קטנה כזו, בין אם זה בכיתה, בין אם זה בחוג מסוים, שאני לוקח את אחרי בית ספר, יש מולו מגוון אנשים. יש את הילד שלי, כן. שאני הבאתי לשם כי אני חושב שזה מקום שיהיה לו טוב, סביבה שתהיה לו טובה, ויש סביבו כמה. בתוך הכמה, אני כהורה שמסתכל עליהם ככה מהצד, על הילד שלי והילדים הנערים, או מה שזה לא יהיה סביבו, תמיד יהיו כאלה שבעיניי ייראו לי פחות טובים, וכאלה שהם יהיו יותר טובים. זה מצב קבוע, נכון? זה תמיד יקרה, לא חשוב איזה סביבה, איזה הוג וכן הלאה. איך אני מפתח בו את היכולת, בתוך המעגל שאליו הבאתי אותו, בתוך המיני חברה הזאת שאליו הבאתי אותו, בין אם זה בכיתה, בין אם זה הוג אחרי בית הספר, שהוא יוכל לחדד את החושים שלו, ולפתח יכולות להבין, איתו לא כדאי לי להתחבר, ואיתה כן כדאי לי להתחבר. איך את היכולת הבחן הזאת, בתוך חברה, למי כדאי יותר להתקרב, וממי כדאי יותר להתרחק, אני מפתח בילד. אמרת שאולי אפשר, אז אני מחלק את הדברים שאמרת לשתי רמות. יש לייצר לו אכסניה, להביא אותו למקום שבו יש סביבו ילדים, שהכיוון בסך הכל הוא טוב. אני אומר, אוקיי, עשיתי את זה. עשיתי את זה. הלאה, בתוך אותו מקום, אני כאבא תמיד אבחין. מהצד אני תמיד אבחין. שעם השלושה האלה אני מעדיף שהוא פחות יהיה מחובר, ועם השניים האלה יותר. ככה אני, אתה בטח כאבא של מישהו אחר, אולי אתה תגיד אחרת, דווקא עם שתי. אבל לא משנה, לא משנה לי הפרטים. אז איך אני, שכן מבחין את זה בתוך החברה הקטנה הזאת מהצד, יכול ללמד אותה כבת שלי או אותך כבן שלי, גם כן, להתחיל לפתח את הרגישות הזאת.
לפי מה הוא יכול להיות קשור אליהם, לאלוהד ילדים שאתה מעדיף? לפי מה? נגיד, אם יהיה להם איזה עיסוק מיוחד, אם יהיה להם איזה מקום מיוחד שהם באים ושם עוסקים בזה, אם, לפי מה? אתה חייב לתת לו איזה פיתיון, פיתוי, איזה משהו. אחרת לפי מה הוא נדבק לאנשים, לילדים, אלו יותר חזקים, אלו יותר שם, לפי מה ששולט בחברה.
אז איזה סוג של פיתוי אני יכולה, איך אני יכולה?
אני לא יודע, תלוי במה הם עוסקים, במה מיוחד באותם הילדים. מה מיוחד? אולי אני מדבר עם ההורים שלהם, ואנחנו קונים לשלושתם משהו מיוחד, שבזה הם מתחילים להיות קשורים זה לזה. נגיד אופניים לכל אחד, או שולחן טניס, או משהו, אתה מבין? או איזושהי תוכנת מחשב, שהם מתחילים להיות קשורים זה לזה.
אוקיי. מבחינת, זאת אומרת, אנחנו פה באיזה טכנולוגיה משתמשים, אנחנו, אני כהורה, מי שאני הבנתי, נגיד שזה, אני יודע מה, איזה חוג שיש בו, אני יודע, 10-15 ילד, ואני מבחין שיש בתוך הקבוצת ילדים הזאת, באמת שניים, שלושה שהייתי רוצה שמהם הוא יתרחק, ושניים, שלושה שלהם הייתי רוצה שיתקרב. אז אני צריך להתחיל לחשוב מה אני יכול ליצור כמכנה משותף.
למה הוא יעדיף אותם במקומם? כן?
הבנתי. עכשיו, אוקיי. זה אני אעשה כאילו בעצם דברים מהצד, אפילו אולי בלי ידיעתו שיגרום לכזה.
או נגיד לכולם, לכל הילדים האלה. אתם מארגנים מגרש כדורגל, או משהו כזה, שהם כבר מעורבבים ואין ביניהם כל כך נטיות רעות לכמה אלו. אלה כולם מתחילים לעסוק במשהו משותף.
לא הבנתי.
נו, שנגיד שלושה ארבעה רעים, כאילו בעיניך ושלושה ארבעה טובים. תן לכולם עיסוק משותף.
שיוציא אותו מההתהבות דווקא לשלישייה הזאת.
כן, שיהיה מעורב, שכולם היו ככה.
אוקיי, עכשיו אמרת קודם שאולי אנחנו נצליח אם נדבר איתו. אמרת שאולי נצליח לפתח בו את היכולת הבחנה למי כדאי להתקרב וממי כדאי להתרחק בשיחות איתו בבית. זה כל זה דיברנו על אינטראקציות ביניהם שם.
כן.
מה קורה בבית? אנחנו יכולים בבית במשהו לחדד את החוש שלו?
כמעט ולא. כמעט ולא. זאת אומרת, הוא ידע דעתך, אבל הוא לא ילך עם זה. החברה יותר חזקה. הערכים שישנם בחברה הם יותר חזקים לעין ערך מהערכים של ההורים. על ההורים ילד, ילד מסתכל כמו על מקור החיים. זהו, תנו לי לאכול, תנו לי מה ללבוש, וכל היתר זה סביבה שלי. העולם שלי זה בני גילי. ואתם בשבילי כמו חנות סופר, בגדים, מטבח וכו'. זהו. כך הדור הצעיר תמיד מסתכל על הדור ההורים, וזה בצדק. אחרת לא היה מתפתח.
אוקיי. ובתוך ה... זה טבע הדברים, כן?
זה טבע הדברים שאני בכל זאת צריך להגיד לו. וללמד אותו ככה או ככה או ככה, הוא צריך לדעת את הנטייה שלי, אבל לדכא אותו כל הזמן לשמור וללחוץ, אם היא הייתה ככה וזה, זה, זה אני לא מרשה, זה אני כן מרשה, בזה אני הורס אותו. אני הורס אותו. אני חייב לשמור שלא יהיו בעיות גדולות. פתאום נמצאים לידו עבריינים שסוחבים אותו גם כן לצאת בערב שם לשדוד משהו, לא יודע מה. זה אני צריך לדאוג. אין? זה אני צריך עד כמה שאני מסוגל. אבל לא להיכנס בכל רגע ורגע, ואפילו שהוא נמצא עם החברים שלא כל כך טובים, בעדינות, בעקיפין, אני רק יכול להגביל אותו. אחרת, נו, אני לא מדבר על מקרים חריגים.
נגיד, אתה אומר שכן אתה רוצה להעביר לו את דעתך, שהוא ידע אותה.
כן.
אבל לא לקפות אותה, כן?
כן.
שידע אותה, אבל לא לקפות אותה.
כן.
אוקיי, איך אתה מעביר לו את דעתך?
אני מדבר עמו.
מה תגיד?
אני מדבר בצורה ישירה.
מה?
למה זה לא נראה לי ולמה זה כן נראה לי. בצורה חלקה אבל.
מה זה
ככה, חלקה? חלקה זאת אומרת, בלי ללחוץ, בלי לדכא, בלי להיות כאויף למישהו או משהו. ככה, בצורה כזאת שהוא יראה שאני מזלזל בהם, לא מעדיף אותם, שאני לא מעריך אותם. תלוי באיזה צורה, באיזה גודל רע שאני מגלה באותה הסביבה. שאני מסתכל עליהם כעל ילדים שלא כדאי לי להיות איתם. לא... זה לא מוסיף, זה לא, זה, 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 זה לא מכובד, אני לא יודע איך להגיד. אני ראיתי כאלה דוגמאות מההורים שלי, וזה נתן לי בכל זאת יחס שלילי לכאלו ילדים.
יש צורה יותר מתוחכמת, זו צורה ישירה.
זו צורה ישירה, היא חייבת להיות. היא חייבת להיות. אתה חייב בכל זאת, אבל אתה חייב להסביר, להגיד, כאן קצת ושם קצת ופה קצת, בצורה מאוד מאוד לא לוחצת. רק שישמע דעתך. ובצורת הזלזול. כאילו, מה ההתנהגות שלהם, משהו ככה, אתה מבין? בצורה כזאת שהוא יראה שאתה בהם מזלזל.
חשוב שהוא ירגיש את זה?
חשוב מאוד, כן. שאתה מבין אותם, אתה מרגיש אותם, אתה לא נגדם. אלה בעיניך זה ככה, מאוד לא מכובד.
זה הופך להיות הרבה יותר חזק זאת אומרת, זה נוער שהוא מתבגר. Mm-hmm. אז באמת, לפעמים הם נסחבים אחרי ילדים שהם
נסחבים באמת... נסחבים בצורה נוראית, אבל כאן אנחנו מדברים על כמה צורות יחס.
כן.
צורת היחס הישירה זה שאני מראה לו כמה שזה בעיניי ולמה.
האם יש דרך להפוך, נגיד, ילד, אנחנו יודעים שישנם ילדים שהם יותר בעלי דעה והם אלה שמשפיעים, ויש כאלה שהם יותר מושפעים ונסחבים אחרי החברה. האם אני יכולה באיזשהו אופן...
זה תלוי בסביבה.
בסביבה?
בסביבה.
או באופן
הערכים
של ילד?
לא.
אז במה זה?
הערכים של הסביבה הם תמיד חשובים יותר מהערכים של מישהו אחד. הוא לא יכול להיכנס לאיזו סביבה ולהפוך להם את הערכים לפי הערכים שלו. לא יכול, וגם לא ירצה את זה לעשות. כי אז לא יהיה מכובד ביניהם, הוא לא יוכל לסובב את זה, הוא לא איזה מהפכן. לא, אנחנו לא מדברים על המקרים מיוחדים. אנחנו מדברים על הילד הרגיל, אדם הרגיל שנכנס לסביבה, זה גם כן, אם עושים ככה, אז גם כן עושים את זה בצורה מאוד מתוחכמת. הוא צריך להיכנס לסביבה, הוא צריך להתקלל בסביבה, הוא צריך להיות בסביבה מקובל לפי הערכים שלהם, ואחר כך כשהוא מקובל ונקלט אצלם לפי הערכים שלהם, להתחיל לשנות את הערכים שלהם לפי התכנון שלו. זה דברים...
מתוחכמים מאוד.
כן. כן. זה תהליך, זה כבר הפוליטיקה. אנחנו מדברים על סך כל ילדים.
אבל גם אצל ילדים ונוער, אנחנו רואים שחלק מהילדים באופן טבעי יש להם מין כזה כושר מנהיגות כזה.
רגע, אנחנו מדברים על מישהו מיוחד או על הילד הרגיל?
הילדים רגילים.
אם זה כושר מנהיגות, אם זה נטייה מסוימת, אם זה ילד שמלכתחילה הוא סוחף אחריו אחרים, אז הוא רק מחפש על ידי מה הוא יכול לסחוף, זה כבר משהו אחר, זה נטייה. כן? אז הוא חושב ככה, אם יהיה לי כדור, אז הם כולם ירוצו יחד איתי. אם יהיה לי איזשהו משהו עוד אחר, אז גם כן זה יהיה. אז איך להשיג כדור, אז איך להשיג ככה. אז הוא כבר חושב איך לסובב את החברה שהיא תהיה סביבו. אנחנו לא מדברים על הילדים האלה, הילדים רגילים, שלא ישחף אחרי החברה הזאת, אלא אחרי החברה השנייה. זו הבעיה. אז לכן אני אומר, יש כאן כמה דברים. א', שאני מביע לו עד כמה שאני מכבד את אלו ומזלזל באלו, מזלזל. כן? זהו. ב', אני מחפש עד כמה שיש במה משחקים באלו בחברה רעה ומה משחקים עסוקים בחברה טובה. ועושה ככה שיהיה לו התעניינות באותו העסק. או שיהיה להם משהו משותף. כן? בינו ובין הסביבה הטובה. בית, אחר כך ג' בקשר לזמנים, בקשר לכל מיני, בקצור, אני מסדר מסביב כל התנאים עד כמה שאפשר, כך שיהיה לו יותר נוח וקל וטוב להתקשר לסביבה שנראית לי יותר טובה. זהו, שהערכים שלה והיכולת שלו והאמצעים למיניהם הם היו קרובים לזה. זה הכל.
יש לך עוד שאלות בנושא הזה, או לפני שאני עובר
לך? לא,
אבל זאת עבודה, שההורים, הם רוצים להיות ככה עם יד על הדופק, הם צריכים לעשות זאת.
אולי בכל זאת כן. לגבי השלב הזה שבו אמרת עכשיו שאתה רוצה, חשוב לך מאוד להראות לילד, שבאלו אתה מזלזל בהתנהגות הזו שלהם, ואת ההתנהגות הזו של ההרים אתה מכבד.
אני, מה זה ערכים? ערכים שזה יותר חשוב לי מזה. אז הוא רואה שאם החבר'ה האלה הם חזקים, טובים, מצפצפים על כולם, הם בעיניי גדולים. כן, כך הוא רואה. ואלו זה שקטים, זה ככה, מתעסקים במשהו, הם אוספים בולים. לא יודע מה, הם לא כל כך שווים. אני על ידי היחס שלי עכשיו, על ידי כל מיני דברים, צריך לתת לו עדיפות הפוכה. כן?
כן.
זהו. אז איך אני נותן? קודם כל, אם יש לו צורות התקשרות לילדים לא טובים, אני צריך באיזושהי צורה להפריע.
כן.
בצורה כזאת שהוא לא יודע ולא רואה ולא... ולא... אני גם כן מביע לו שאני לא מעדיף את זה. שאני ממש לא מעריך את ההתנהגות שלהם
על זה אני רוצה להבין קצת יותר לעומק. איך אתה מביע את זה?
אני אמרתי לך כבר כמה פעמים שהיית אותי אותה שאלה.
נכון, כי אני לא תופס את זה בדיוק. זה נראה לי קצת גס כזה, קצת קר, קצת...
מה?
קצת נוקשה מדי. איך אתה מביע, אני הבן שלך, אני הבן שלך,
כן.
ואתה רוצה עכשיו להעביר לי את ההרגשה והמידע הזה, שמאלה אתה נרתע, ואת אלה אתה מכבד.
לא, זה צורה, זה עבודה...
איך אתה מעביר לי את זה בצורה שהיא תתקבל על ליבי?
עבודה שיטתית.
אז בוא תרחיב את זה קצת.
אני לא יודע על מה אנחנו בדיוק מדברים.
בוא, איזה דוגמה שנוח לך תיתן. אמרנו, נגיד ששלחנו אותו, אתה יודע מה, למה אמרנו? אמרת, תשלח אותו לאיזשהו הוג כדי לייצר לו סביבה טובה. נגיד ששלחתי אותו להוג צילום. בסדר? אחרי בית ספר. גם בבית ספר השתדלתי להכי טוב שאני מכיר, ואחר כך יש לו הוג צילום. בהוג צילום יש קבוצה, נגיד, של 10 בני נוער או ילדים.
אז הוא כבר מתקשר איתם.
נכון. אבל כבר... בתוכה, אמרנו שאני כאבא מבחין שיש שניים קצת פרחים, ויש שניים שמאוד כדאי שהוא יתקרב אליהם.
נו.
ואני רואה שהוא הולך לא בדיוק כמו שאני מבחין, והייתי כן רוצה לרמוז לו, לפנות טיפה לכיוון ההוא, במקום לכיוון הזה. אז עכשיו אמרת שחשוב, אמרת לי אפשר לעשות כל מיני קומבינות צדדיות שיגרמו לזה, אבל גם אמרת לי כבר 3 פעמים שחשוב לך גם להגיד לו, להראות
להסביר.
לו, להסביר, נכון?
כן. אז למה הערכים שלו הם לא נכונים ולא מותאמים לערכים שלך? אז זה אתה צריך להסביר. למה כן ולמה לא. לפי ההתנהגות, לפי איך שמסתכלים עליהם גדולים, לפי התוצאות שיכולות להיות מהתנהגות שלהם כך. כן? כל מיני, אני צריך להסביר לו מה קורה. למה זה לא משתלם עכשיו, למה זה לא משתלם בעתיד, ואיזה נזק הם יכולים לגרום לעצמם לאחרים, וכן הלאה. אני צריך להסביר לו למה אני לא מעדיף אלו על פני אלו. וזה בכלל צריכה להיות עבודה של ההורים קבועה, שהם נותנים לילד, חוץ ממה שהוא מגלה את החיים, הם נותנים לו גם כן הערכים. לכל דבר ודבר מעבירים לו. אבל בצורה שזה לא בדיקוי.
מה זה לא בדיקוי? גם לא, את זה אמרת כמה פעמים.
לא בדיקוי, זה נקרא שאני מלמד אותו מה שאני חושב שזה יותר טוב וזה פחות טוב, ומסביר למה. כן? אבל אני לא לוחץ עליו. שלא ירגיש ממני שאני שהחינוך שהוא מקבל, חינוך זה רק ערכים. למה זה כדאי, למה זה לא כדאי, למה זה יותר, למה זה פחות, ביחס לבני אדם, לכל מיני דברים שבחיים, לעיסוק, להובי, לעבודה, לכל דבר שאני נותן לו ערך של הדברים. יש לנו מיליוני צורות שממש סובבים אותנו, זה של בני אדם וחיות וצמחים ויחסים והתנהגויות ומה לא, בתרבות, בחינוך, במקצועות, בהכל. אני צריך לכל דבר ודבר להביע לו את היחס שלי. אז אני כאילו צריך להיות ליד הילד, ושהוא מסתכל על העולם, אני מסביר לו מה הוא רואה ולמה ככה ומאיפה זה ו... אני נותן לו את שלי, אבל כשאני נותן לו את שלי, אני רק מביע לו את ההסתכלות שלי. אבל אף פעם אני לא מדכא אותו. אני רק אחר כך עוקף אחריו ורואה בכל זאת איך הוא נכון או לא נכון לפי דעתי מתייחס לזה. ואז אני ממשיך לדבר וממשיך לתקן את העיוות אולי מה שיש לו. לא הבין אותי נכון וכן הלאה. בלי להגיד לו שזה נכון או לא נכון. אלא להביע לו דעתי בלבד.
ניתן לך דוגמה. נאמר שראיתי את הילד שלי עם קבוצת חברה, ובאיזושהי סיטואציה מסוימת עושה משהו שהוא לא לרוחי. אני לא איתם, אלא אני מהצד ואני רואה אותם שם. הילד עם חברה, ועושים משהו שנראה לי לא טוב, שלא נכון כך לעשות.
כן.
מה אני עושה אחר כך, שהוא בא מהחברה ואנחנו יחד, בבית או איפה שזה לא יהיה?
מספר על זה, רק לא עליו לחברים שלו. אלה שראית את זה באיזה מקום. ככה. ומספר איך שאתה ראית את זה ואיך שזה נראה.
את התופעה כאילו, כן?
תופעה.
מתייחס לתופעה ומסביר למה אני חושב שהיא לא ראויה.
כן, כן, ממש ככה. מספר על זה. ורוצה עוד ממנו ממש השתתפות.
מה זה השתתפות? שואל מה דעתו?
כן. מה הוא חושב על זה ועל זה ועל זה?
עכשיו, מבחינת האופן שבו מדברים, כשאני, בשלב הזה שבו אני רוצה להעביר לו את הערכים שלי, אמרת, אני צריך להגיד לו למה כדאי, למה לא כדאי, אבל לא ללחוץ. איך אתה יודע, לגבי לא ללחוץ, איך אתה יודע מהו הגבול בין הבעת דעתך כהורה, שאני מבין שזה אתה מחויב לעשות, להעביר לו את דעתך, את היחס שלך לדבר, בין אם הוא חיובי, בין אם הוא שלילי, אבל שידע מה אתה חושב, לבין לא ללחוץ מדי. איך אתה מוצא את הגבול? איך אתה יודע שאתה מתחיל ללחוץ, ואז אתה צריך להרפות? איך אני מזהה שאני עברתי ללהוט?
אתה חייב לראות בו שותף.
לראות בו שותף?
כן.
מה זה אומר?
שאתם יחד הולכים להתייחס כך לחיים, לגלות את הדברים, לדבר יחד. שאתם ממש נמצאים בזה שותפים, נאמנים זה לזה, יש לכם הסתכלות אחידה, דומה, וכך אתם עושים.
מה זה יקנה לי אם אני רואה בשותף? זה ייתן לי את הרגישות להבין מתי אני לוחץ? למה אמרת שותף? אני ניסיתי להבין איך אני יודע שאני לא לוחץ, לא מדכא.
כי על שותף לא לוחצים. שותף זה שותף, זה חבר. זה ממש, אני נמצא איתך יחד, באותה רמה.
שותף זה כמו חבר?
לא, כן, אתה לא מתייחס אליו כמו לילד. אתה רוצה להעביר לו מידע בצורה שהוא לא תחתון ממך, שהוא ממש יחד איתך. איך אמרתי שאתה מסתכל, שאתה מסביר לו איך ראית איזושהי צורה שם, צורה התנהגות הלא נכונה שם ברחוב או במשהו שהם ככה עשו. אז אתה מסביר לו את זה כאילו אתה ראית משהו מהצעת, ואתה מסביר לו את זה לא כמו לילד, אתה מסביר לו את זה כמו לגדול. ושאתה מצפה ממנו שהוא הבין אותך והשתתף איתך ככה בבירור של הדברים, הוא יקלוט את זה בצורה שכן, זה, 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 זה יישאר בו לכל החיים. מאוד חשוב כל הזמן לדבר. כל הזמן בצורה ישירה.
מה זה ישירה?
ישירה זאת אומרת באותה רמה.
כמו אל חבר.
כן. שאתה משות נמצא בחלוקת הדברים.
כהורה, הרבה פעמים אנחנו שמים לב שלמרות שהילדים שלנו נניח גדלים באותה משפחה וקיבלו פחות או יותר את אותו חינוך, עדיין ישנם ילדים שהם באמת יותר פעילים באופן טבעי ובא להם יותר בקלות. כאילו שיש להם איזה כישרון מולד להיות בתוך מערכת חברתית, הם יודעים להתחבר בצורה קלה, ויש כאלה שבאמת לא פשוט להם. אז באמת קודם נתת את הדוגמה של הנכדים, אבל אני ראיתי לא מעט מקרים, אני מכירה באופן אישי לא מעט מקרים, שבאמת ילדים שגדלו ממש באותה סביבה.
באותו בית,
ואחד ממש קשה לו, שני זה בא לו בקלות. איך אני כהורה יכול לעזור לילד כזה שיותר קשה לו, שהוא קצת יותר מופנם, שהוא יותר ביישן, שהוא יותר פגיע, רגיש? איך לעזור לו בכל זאת לרכוש את הכישורים ואת המיומנות הזו החברתית?
רק על ידי השלמה, על ידי ההסבר, על ידי החוכמה.
איזה חוכמה?
על ידי שכל, על ידי הגישה.
להסביר לו איזה, עוד פעם, מה אני צריכה להסביר לו? ילד כזה שהוא רגיש. נניח שיש לי בן כזה, שהוא יותר רגיש, הוא יותר מופנם, אני רואה שהוא יותר מתבודד. איך אני עוזרת לו במצב שהוא נמצא כהורה, לעזור לו לפתח את המיומנות החברתית שלו? לעזור לו להיות קצת יותר יוזם, יותר פעיל, יותר להתקשר, יותר להתחבר.
זה תרגילים.
זהו, זה בדיוק את התרגילים האלה אני מחפשת.
בהרבה מקרים זה התרגילים. אמנם שמה שבא מהטבע בכל זאת יישאר. והיסוד הזה הוא יקבע את ההתנהגות שלו העיקרית. אבל אחרי זה בא הרגלים. כי סך הכל מה שאנחנו אוספים בחינוך זה מספר כל מיני פעולות, צורות התנהגות, סצנות כמו בתיאטרון, שמזה אנחנו נכללים ואחר כך אנחנו רק מפעילים אותם. אז צריכים להכניס אותו לכל מיני כאלו תרגילים, שבהם הוא יקבל גישות שונות לבני אדם, לסביבה. וידע שזה נמצא אצלו כאילו בתוך הזיכרון, בתוך היכולת שלו, או ככה להתנהג, או כך, או כך. ועל ידי זה להצליח.
תן לי דוגמה. הילד ביישן, לא חברותי, לא מתקשר לאחרים. כל הזמן סגור בתוך עצמו, כזה מופנם כזה, לא מתקשר כל כך. כן. אחד מהילדים שלי, נגיד שיש לי שלושה, ואחד מהם, שניים הם כן חברותיים, הכל זורם, נגיד הגדול והקטן, והאמצעי, נגיד שהוא כזה יותר מופנם, יותר מכונס בתוך עצמו, יותר זה, יותר זה.
ואני רוצה... מה אתה רוצה ממנו?
א', אני לא רוצה ממנו, למה אתה מתכוון?
מה אתה רוצה שהוא יהפוך להיות לכוכב החברה?
לא, אבל שיוכל לתקשר, לפחות בצורה בסיסית עם אחרים.
זה מפריע לו?
כן, זה מפריע לו.
מפריע.
תתארי. כן, כן, זה מפריע לו, בטח. אתה רואה שהילד הוא בא, הוא מסתגר בחדר, הוא שקט, הוא לא שמח. אבל אתה רואה שזה חסר לו. זה, אבל כאילו כהורה, אתה לא יודע איך לעזור לו, איך לעזור לו לצאת מהמצב הזה ולהתחבר ולהתקשר. נכון, אני גם הרבה פעמים רואה שיש קנאה בין האחים בגלל זה. כי למשל, הקטן יודע להתקשר מאוד יפה, והוא מתחבב מהר מהר על הסביבה, וככה, מהר הוא מסתגל לכל סביבה, והשני ככה עומד ולא יודע מה, איך, מאיפה, כאילו, איך מתחילים בכלל. ודרך אגב, אתה יודע, יש הרבה, הרבה קורסים היום שאני שמעתי עליהם, כל מיני סדנאות כאלה של כאילו, כל מיני איך לעזור ל... באמת, גם להורים וגם למתבגרים בעיקר. לפתח מיומנויות וקשרים חברתיים, וזה נראה לי משהו מאוד, מאוד חשוב.
אני לא יודע, אני ראיתי את זה על ידי העיסוק משותף. אני נכנסתי לחוג צילום, אחר כך לחוג אסטרונומיה, צפיית הכוכבים, חוג אופניים, טיולים, טיולי אופניים. זה היה לפני 50 שנה, אפילו יותר, לפני 60 שנה כמעט. לכל מיני דברים כאלה. וזה מאוד עזר לי. בכלל, כל הדברים היו דרך ההתארגנות של החוגים, חוגי הספורט. לא היה לי זמן כלום. או ספרים אחר כך. היום זה אולי לא כל כך כמו שהיה, אז לא היה כלום חוץ מספרים, שמה איזה קולנוע שם פעם בכמה זמן. אבל ספרים שההורים היו, היה לי הרגל ללכת עם אבא ביום חופש למרכז העיר, להיכנס שם לחנות, וממש ככה לחרוש אותו ולקנות כמה ספרים. ממש כל שבוע. ואז היינו קונים, ואז הוא היה מסביר זה על זה וזה על זה, וכדאי ולא כדאי. הייתי מגיע הביתה, הייתי, לא, גם בספרייה אחר כך הייתי נכנס, וככה, זאת אומרת, היה בכל זאת הכוונה. על ידי כל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. לקנות איזה אופניים, לקנות כדור, לקנות ספר, לשלם על איזה חוג מיוחד, וכו'. וגם כן הסבר. למה זה כן כדאי, למה זה לא כדאי. אמנם שזה פעל פחות. כי בכל זאת, כשבאה חברה רעה ומציגה את עצמה כגדולה וחזקה ושולטת, הטבע, הילד שהוא רוצה להתקלל בה ומוכן על זה לתת הכל. אבל בכל זאת הייתי, אפילו שהייתי נכלל לפעמים בכזאת חברה, אני מרגיש, הייתי מרגיש שזה לא מצד ההורים, וזה בכל זאת הייתי שם כזר. כאילו הייתי נותן בזה לעצמי קצת להתפרע, אבל לא שאני מתכוון להיות בהם ולהישאר איתם. זה הבדל, מפני שקיבלתי הכוונה מאוד חזקה מההורים.
בוא נסתכל רגע מצד הילד. בוא נסתכל מצד הילד. אמרנו למשל שיש לנו ילד מאוד, אחד הילדים שלי, נגיד שהוא מאוד ביישן, מאוד מופנם, לא מתקשר עם האחרים, ככה מכונס לגמרי בתוך עצמו, כאילו קצת מפחד מהעולם. בוא נסתכל רגע מצידו. עד עכשיו דיברנו מה אנחנו, איך אנחנו כאילו רואים את זה ומה אפשר לעשות. אמרת תרגילים. אז כדי שנבין עוד לפני התרגילים, בוא קצת ננסה להבין אותו. מה הוא מרגיש הילד הזה? אני רואה שיש לי שני ילדים, נגיד שהם מאוד חברותיים, ואחד שהוא לגמרי לא חברותי. לגמרי לא חברותי, אין לו שום יכולת התקשרות לאחרים. אני לא יודע, אולי הוא מפחד מהם. מה עובר בתוכו? מה הוא מרגיש? איך הוא מרגיש את האחרים סביבו? הם אויבים שלו? למה הוא מפחד מהם? מה קורה בתוכו? מה מתהולל בתוך ילד כזה?
בעיקר זה בושה.
בושה?
כן.
בושה ממה הוא מתבייש?
מפגיעה באגו שלו. כל הילדים האלו, הביישנים, יכול להיות פחד. אבל אם לא פחד, זה בושה.
אז בוא נדבר על כל אחד בנפרד. פחד, בושה.
כן.
בוא תסביר לי את זה, מה, אתה תפתח, מה
בושה אומר? שאני מפחד שאם אני מתקרף אליהם, הם יפגיעו בי. לא שיתנו לי מכות. אלה יגידו משהו ככה בזלזול לפני כולם, או אפילו בלי כולם. ואני מאוד מפחד מהפגיעה הזאת, כי זה מביא לי הרגשה מאוד מאוד רעה. פגיעה בעני, באדם שגודל במיוחד, שהוא עדיין לא כבש את מקומו, והסכים עם המקומו בחברה. כן, אלא עדיין גודל, אצלו זה דבר מאוד חשוב. הוא מוכן לקריף את עצמו. רק לא לאבד את העני שלו. זה במיוחד מתפתח בגיל הבגרות, מפני שכדי לתת לאדם דחף חזק לחיים, שהוא יתפתח כמה שיותר. גם בצורה חברתית, גם בצורה אישית. ולכן יוצא שבשנים הללו זה כל כך חשובה לנו חברה. מה יגידו? איך התייחסו? כי זה הטבע מפתח בנו כאלו דחפים, שאנחנו על ידם דווקא מתקדמים. וכאן זה, לכן אתה אומר לא, שלא ילך אחרי החברה שהיא נראית גדולה, חזקה, חוצפנית. הרי הוא רוצה להיות גם כן חוצפן. הוא רוצה גם כן להיות, לצפצף על כולם. הוא רוצה, האגו שלו הרי רוצה את זה. רק הוא גם כן יחד עם זה מתבייש. אולי יתנו לו מכות, אולי אבא ואמא יתנו לו שם בבית איזה סתירה, אולי משהו, בקיצור... הכל חשבון, סך הכל חשבון. סך הכל האדם הוא חתיכת האגו, שכל הזמן עושה חשבונות. מצד אחד רוצה לרכוש כל העולם, מצד שני הוא זה, אולי אני אקבל מכות, אולי יהיה לי משהו עבור זה, אולי, אולי, אולי זה קשה, אולי זה עוד מה. ועושה חשבון, גם כן או לא. גם כן אותם הילדים הפרועים ביותר. כל אחד מהם הוא ביישן, וכל אחד מהם הוא חוצפן, וכל אחד מהם הוא גם כן פחדן, וכל אחד, רק החשבונות שעושים, יחד עם הגובה של כל התכונות האלה, באיזה חיבור ביניהם, התכונות האלה נמצאות באדם. אבל סך הכל יש בכל האדם חשבון. חשבון להחזיק את עצמו בצורה... התועלת המרבית. זהו. אז אנחנו צריכים לראות כאן מה יש בילד, כמה יש לו פחדים, חרדות, כמה יש לו יחד עם זה חוצפה, כמה יש לו חשבון שהוא עושה נכון או לא נכון, בגלל כמה אני יכול להתפרע, כמה אני צריך לפחד, כמה זה יהיה, איזה עונש יהיה לי מזה, איזה רווח יהיה לי מזה. סך הכל זה חשבון רווח והפסד. כלפי האגו. אז צריכים לכן כל הזמן לדבר עמו ולהסביר את הדברים האלה. זה לא כל ההורי אני חושב שמסוגל את זה לעשות.
לא, באופן טבעי ברור שאנשים מתקשים.
לכן אנחנו מדברים על הקורס.
ברור.
כן? אז ההורי צריך לדעת את המבנה הפנימי של הילד, כמו שכל אדם, במיוחד אצל ילד, שזה הדברים האלה, הם בולטים ככה בצורה מופרזת, חשובה. לא דעת הסביבה ופגיעה פנימית וכן וכן הלאה. ואיך להסביר לילד בכל זאת להימנע מזה ולהעדיף את זה על פני כל החשבונות האלה החדים, המאוד רגישים.
האם אני כהורה יכול על ידי, לא יודע מה, דיבור איתו, לא משנה לי אפילו מה, על ידי אמצעי כלשהו, לגרום לילד שלא מתקשר עם ההרים, בגלל שעכשיו הבנתי שהוא מפחד להיפגע, האם אני יכול להיכנס בתוך המקום הזה הפנימי שבו עושה את החשבון הזה?
לא.
לא יכול להיכנס.
אני לא סומך עליך, תסלח לי. ושאתה תעשה ככה לילד. אבל אם אתה באמת רוצה לטפל בילד כזה,
כן.
תביא אותו לטיפול, לסדנה, לבירור של הדברים. ולא בירור של הדברים הפנימיים, שאף אחד מהם לא ידבר עם את הילדים האלה. אבל דווקא בצורה כזאת שהם יושבים ומדברים.
מי הם? באיזה פורום זה נער החדים?
בפורום של ילדים. 5, 10, 15.
אותה הקבוצה הזאת.
כן, כן, כל הקבוצות.
אותו חוג, לא משנה מה, ממש, החברה הזאת. שבתוכה הוא ביישן ומופנם ולא מתקשר עם אחרים.
כן, כן, ושם הוא מתחיל גם כן להתקשר עם האחרים.
איך אבל
אתה צריך להיות מומחה שסובב אותם ומסדר אותם כך בצורה כזאת שהם מתחילים לדבר ביניהם בצורה שהם מבררים את הדברים שאף אחד מהם לא יכול לברוח. אף אחד מהם לא יכול לברוח. אנחנו מסבירים להם קודם כל אז מי הם. עד כמה הם פחדנים, עד כמה שהם מבינים, עד כמה חכמים, עד כמה גיבורים, עד כמה ככה ועד כמה ככה. שאנחנו רוצים להביא אותם קודם כל לעמק השווה.
את מי?
את כל הילדים.
אוקיי.
שיש לכולם אותו דבר. רק באלו ככה ובאלו ככה, כל אחד באופי שלו. אבל בכולם יש, אני תגיד שאתה גיבור. לא, זה גיבור. עכשיו אנחנו מביאים לכאן משהו שאתה תפחד. נביא לכאן אריה, או נביא לכאן שוטר, או נביא לכאן את האבא שלך. בוא נראה אותך. כן? או ילדים מכמה כיתות מעליך. בוא נראה איך אתה תהיה גיבור לפניהם. כן? זאת אומרת, הכל זה בחשבון יחסי. זאת אומרת, לא שאנחנו רוצים להרוס להם את האגו. לא. אנחנו רוצים שהם יבינו שכל הדברים צריכים להיות באיזון. כן? וככה אנחנו נותנים דוגמאות כאלה. איזה סרטים, ואחר כך מדברים על הסרט הקצר הזה, איזה סיפור, ואחר כך דנים עליו. אנחנו חייבים, אתה לא יכול, אתה סתם לוקח איזשהו קטע מהחיים, אני רוצה לתקן את זה. אתה לא יכול. אתה מייצב את האדם. אתה חייב להביא אותו דרך מערכת שהיא כל הזמן מטפלת בו, עד שהוא יוצא נגיד בגיל 18-17, שהוא כבר כאילו גדול, כאילו. וגם אחר כך. ואתה לא יכול לסמוך על ההורים. כמה שאנחנו נדבר כאן, ושאתה שואל אותי כהורה, לא בא לי להגיד לך שום דבר.
למה?
כי אני, למי אני מדבר? אני מדבר להורה מהרחוב, שהוא לא יודע כלום, שהוא לא יודע על עצמו ועל החיים שלו. בעצמו הוא נמצא בכישלון טוטלי. כן, נו, ומה אני אגיד לו? ככה תגיד לי ילד, הוא ככה. הוא לא שומע מה שאני רוצה שישמע. עד שהוא מגיע הביתה, יש לו עוד 1,000 בעיות דברים, מתרגז ולא יודע מה שם. כאילו, אני יכול לסמוך אחר כך שהטיפול שלי תגיע לילד בצורה נכונה? לא, הוא רק יבוא עלי, אחר כך עליי בטענה שאני לא בסדר. לכן, אל תתן להורים לחנך ילדים. הם לא מסוגלים, כי לא חיברו... לא קיבלו חינוך בעצמם. אני לא רואה בכל התוכנית הזאת לתת איזה צ'ופר, איזה טיפים להורים. זה לא יעזור. הם מסכנים, הם לא מבינים בעצמם מה לעשות. תראה העולם שלנו. זה העולם של הורים. נו, ומה? איזה עולם אתה מרוצה ממנו?
ודאי שלא, כי אף אחד לא לימד אותם להיות הורים.
אז ואתה רשת עכשיו לפי איזשהו איזה עיצה קטנה.
לא עיצה קטנה, עיצה גדולה וחוכמה עמוקה.
אז תביא את ההורים לטיפול נמרץ ממש, ואחר כך דרכם תתחיל לחנך את הילדים, וגם כן לא דרכם, אלא בבית ספר, בכל מיני מקומות, דרך ערוצי טלוויזיה נכונים. שאתה מביא, ממש, בבקשה.
אז יכול להיות שבאמת השיחה הבאה שלנו היא תהיה טיפול להורים, אבל עכשיו אנחנו אוהבים לסיים כי הזמן שלנו נגמר. אז תודה לך בינתיים, הרב לייטמן, ואתה תצטרך לעשות לנו טיפול כנראה בשיחה הבאה. תודה, ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. תבואו לפעם הבאה, יהיה מעניין. כל טוב, חיים חדשים.